זה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
Cinemascope. In Yair Rave.
Radio Rahi.
So, yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
סינסקו ברדיו הקצה, תוכנית 130. אני יאיר רווה, 30 במאי 2017, היי סיוון, ערב שבועות, חג שבועות שמח מחר, הערב למעשה לכם, לכל מאזיני רדיו הקצה, את סינסקופ רדיו הקצה עושים, עומר סנש, ליה שפגל בר זוודה, ספיר כהן, חורכי כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס, תודה למכלל BPM, תודה לקוואמי, והיום תוכנית רגילה, שבה אנחנו מדברים על סרטים, כל מיני סוגים של סרטים, ובחלק הראשון אנחנו נדבר על הסרט החדש שנקרא Wonder Woman, שהוא כנראה הסרט הכי מדובר השבוע בעולם. הוא עולה בישראל כבר ביום רביעי, אני חושב מוצא החג. הוא יהיה להיט ענק, כי היא משחקת בו גל גדות, אנחנו נדבר עליו קצת, אבל כשמדבר על Wonder Woman בעצם אני מדבר על זה. איך הייתי רוצה לראות סרט Wonder Woman שזאת המוזיקה שלו, אבל זה למעשה מוזיקת הפתיחה, שיר הפתיחה של סדרת הטלוויזיה Wonder Woman בעונה הראשונה שלה, בעונה השנייה והשלישית כבר לא היו מילים לשיר. סדרת הטלוויזיה מ-1975 עד 1979 עם לינדה קרטר בתפקיד הראשי, צ'ארלס פוקס כתב את המוזיקה, צ'ארלס פוקס שלחין המון אותות פתיחה של סדרות טלוויזיה מיתולוגיות, בין השאר, אולי הכי מפורסמת שלו, The Love Boat, זה האות פתיחה של הסדרה ההיא. והסרט החדש מאולפני וורנר ו-DC Comics מגיע לתוך העולם הזה שאנחנו כבר מכירים, של סופרמן ובטמן, והבנייה ההדרגתית של האולפנים לקראת ליגת הצדק שיצא בשנה הבאה, שבה יהיה המיטב, האולסטארס של גיבורי העל של DC Comics, כולל אקוומן, כולל דה פלאש, וכן הלאה. ולא יעזור, האטרקציה העיקרית מבחינתנו פה בישראל, זה הנוכחות של גל גדות בתפקיד הראשי בתור וונדר וומן, ואני חייב להגיד, כי אני אדבר, אני אנסה לדבר על הסרט בכמה רבדים, גם באופן היחסי לשאר סרטי הסדרה, הסדרה של DC Comics, שבינתיים לא עולה יפה, וגם ביחס לציפיות מגל גדות, וגם ביחס לסרט בפני עצמו. אז אני אתחיל דווקא עם הנושא של גל גדות. לא יעזור, זה לא יעזור. דרך אגב, אם תשימו לב, מהיר ועצבני 5 ו-6, היא שיחקה בהם, הצליחו בישראל באופן פנומנלי, אני חושב יותר יחסית מהעולם, בגלל שגל גדות הייתה שם. אנחנו רוצים לראות את גל גדות בסרטים, אנחנו אוהבים לראות את גל גדות בסרטים, והיא סבבה. הסרט הזה, היא מחזיקה אותו על הכתפיים, ואני חושב שכל העולם הולך להתאהב מגל גדות, אני חושב שכל העולם הולך להתאהב בגל גדות, ולהיות מוקסם ממנה, ואני מודה שלצופים בארץ, מי שלא מגיע עם ציניות ואנטי, זה בונוס, זה אקסטרה. זה כמו ש... נגיד את זה ככה, כמו כשבורת מדבר עברית בבורת, אז אנחנו בישראל צחקנו יותר. כשאדם סנדלרס דיבר עברית אל תתעסקו עם הזוהן, אז בישראל אהבנו את הסרט הזה קצת יותר. כי היה איזשהו סוג של משהו בסרט שדיבר אלינו הישראלים טיפ-טיפונת יותר מאנשים. ואנחנו מבינים איזשהו קטע בסרט שזר לא יבין זאת. ויש משהו בוונדר וומן של גל גדות, שזה שם מדהים, גל גדות, כאילו, כשם תחשבו על זה, כאילו, של גיבורי העלה, תמיד האלטר אגו שלהם, הוא באליטרציה, כן? קלארק קנט ולויס ליין וכן הלאה, אז גל גדות היא ממש אלטר אגו של גיבורת העל. אז יש משהו בנוכחות שלה, ובחוצפה שיש לדמות שהיא מגלמת שם, שאני רואה בזה משהו נורא ישראלי. או חבר'ה מני, או סחבקי, שיש בזה משהו כל כך רענן, שאני חושב שזה אחת הסיבות שהדמות הזאת הולכת להיות כל כך אטרקטיבית, כל כך משמעותית מבחינת תרבות הפופ לדור הבא, כי יש משהו באמת נורא ישראלי, הישראלי הטוב, זה החוצפה החיונית, החוצפה החיננית, החוצפה של מישהו שאומר את האמת, האמת שצריכה להיאמר, ולא האמת המביכה, האמת שעושה בושות. אז יש איזשהו ערך טוב באותה חוצפה הישראלית, וגל גדות מביאה את זה לסרט. אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים שיש בסרט הזה, ההבנה של הבמאית פטי ג'נקינס ב-secret ingredient, במרכיב הסודי שיש לגל גדות, שבעצם גרם לה להיבחר לתפקיד הראשי. אז אין ספק, גל גדות היא חלק מהאטרקציה של הסרט הזה, ומהבחינה הזאת היא לא מאכזבת, והסרט הוא כלי מאוד מוצלח בשבילה, בשביל להציג גם יכולת גופנית, אבל גם יכולת של פרסונליטי, של אישיות שיש לה. אז התלהבתי, אני מודה. ואני מודה שאני גם הייתי מעריץ לפני, אבל אני ממש שמחתי שהסרט הזה, הוא לא נתפק, במקור לא נתפר למידותיה, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב התאימו אותו לדמות שלה ולאופי שלה ולאנרגיה שלה ולגרוב שלה. ואני כן חושב שיש פה איזשהו משהו של כימיה בין השחקנית ובין הבמאית שלה. והדבר השני הוא שצריך להגיד שיש פה הברקה בנושא של הבמאית. קודם כל ההחלטה הברורה של האולפן לבחור במאית לוונדר וומן. מההתחלה הם חיפשו במאית. הם התחילו עם במאית אחת, ואז במאית של משחקי הכס, ואז עברו לפטי ג'נקינס. פטי ג'נקינס, בסך הכל, זה הסרט הקולנוע השני שהיא מביימת. הסרט הראשון שהיא ביימה בשנת 2003, סרט עצמאי, קטן מאוד, מחוספס מאוד, שנקרא Monster, סרט שעליו זכתה שרליז טרון באוסקר. ומאז היא עשתה טלוויזיה, וכל הזמן התפרסמו כותרות על זה, שהיא אמורה לביים סרט וזה, ובסוף היא לא ביימה שום דבר לקולנוע, ועשתה רק דברים לטלוויזיה, אבל ברור שכשהיא נכנסת לתוך עולם כזה בסדרה שבעצם המפיק האחראי שלה הוא זק סניידר, העולם, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא עולם שעוצב ונבנה, והוויזואליות היא, היא מאוד זק סניידרית. זק סניידר כתב את הסיפור, הוא לא כתב את התסריט, אבל הוא כתב את הסיפור. ואני חושב שברגעי החולשה של הסרט, הזק סניידריות הזאת גם מורגשת, אז היא צריכה להיכנס לתוך העולם הזה שעוצב עבורה ונבנה, ושאני מניח שהשליטה שלה בו, הוא, בעולם כולו, הוא, הוא השליטה שלה מינימלית, אז, ועדיין אני חושב שהיא הצליחה יפה בחיבור הזה בינה ובין השחקנית הראשית שלה ובין הדמות הראשית, ולכן יש לסרט הזה איזשהו סוג של לב, סרט שנמשך שעתיים ועשרים, וכשאני אומר יש לו לב, הכוונה שלי היא שהמרכז שלו, מרכז הסרט, השעה המרכזית שלו, ואפילו שעה ורבע המרכזית שלו, היא ממש טובה. יש לי הסתייגויות כלשהן מפתיחת הסרט, מהמערכה הראשונה, ויש לי הסתייגויות מהמערכה השלישית, ותכף אני ארחיב לגביהם, אבל הדבר שטוב בסרט, זה המערכה האמצעית שלו. בעצם מרגע שדיאנה פרינס, או וונדר וומן, מגיעה ללונדון של 1922. אנחנו נמצאים רגע לפני סוף מלחמת העולם הראשונה. העולם עומד להשתנות, אבל העולם עוד לא יודע את זה. ואחד הדברים היפים בסרט הזה, שאנחנו מבינים שהעולם הולך להשתנות, די בזכות וונדר וומן, שהיא זו שעומדת לשנות את העולם. עכשיו, אני לא מהמעריצים של הרעיון הזה, של לקחת גיבורי על, ולהחזיר אותם לנקודות מפתח בהיסטוריה, כי גם ככה, אני נורא אוהב גיבורי על, אבל צריך לאמץ די את הדמיון, כדי לקבל את הקונספט של אנשים עם כוחות על. אז הרבה פעמים אני פשוט מעדיף שהם יהיו מחוץ להיסטוריה המוכרת שלנו, כדי שאני לא אצטרך יותר מדי לצאת מתוך הפנטזיה, שזה יהיה במין סוג של הווה, שהווה אופציונלי, בערים פיקטיביות, כמו גותם סיטי או מטרופוליס, שזה מין משל על העולם שלנו, אבל לא העולם שלנו פרסה. אבל פה היא חוזרת ללונדון של 1922, ובערך 100 שנה אחורנית, ובעצם משפיעה על מהלך מלחמת העולם, אבל יותר מזה. כי אם אתם ראיתם את אחוזת דאונטון, אתם מבינים שמלחמת העולם, אתם יודעים שמלחמת העולם הראשונה בעצם השפיעה על המון דברים שאנחנו מכירים, על המודרניזציה של העולם. באחד הדברים שמאוד הושפעו ממלחמת העולם השנייה, או מסוף מלחמת העולם השנייה, זה נושא של מעמד הנשים, בין השאר גם זכות הבחירה לנשים באנגליה. והאופן שבו אנשים ונשים מתלבשים ומתלבשות אחרי המלחמה. כל התפיסה הזאת של התקופה הוויקטוריאנית בעצם מגיעה לסיומה אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואחד הדברים היפים שיש בסרט הזה, זה שכל הרעיונות האלה, המאוד פמיניסטיים, המאוד מתקדמים, גם בלבוש, גם בנושא של תפקידה של אישה, ובמקום של אישה בתוך העולם הגברי, וונדר וומן באה ומדברת על זה באופן שהוא ברור עבורה, אבל בכלל לא ידוע לדמויות סביבה. אז יש פה איזשהו אלמנט של אירוניה, שאנחנו מבינים שהיא דמות שהיא מחוץ לזמן שלה. מה זה אומר מחוץ לזמן שלה? זה אומר שהיא מגיעה באמת מעולם אחר. היא מגיעה מאיזשהו סוג של מימד אחר, מאי שבו חיות האמזונות, שהוא מחוץ לזמן של שאר העולם, ואי שבו יש רק נשים. היא גדלה רק בסביבה של נשים, מבחינתה אין גברים, אבל אז הכל נמצא באמת בניהול של אנשים. הנושא של כוח נשי לא נמצא בכלל כמשהו שצריך לדון בו, או לא ינהל לגביו מסע ומתן. אז היא נורא מופתעת, כשהיא מגיעה ללונדון של 1922, היא מופתעת מזה שיש פה איזשהו סוג של דיון, על זה שאישה לא יכולה להיות בכל מיני מקומות, והיא לא מבינה את זה, או שאנשים חושבים שאישה מסוגלת לעשות דברים אחרת. אז הלב הזה של הסרט, שבו היא הופכת להיות מעין מנהיגה, שגורמת לכל מי שנמצא סביבה להבין שהסטריאוטיפים שבתוכם הם חיים, הם לא חייבים להיות כאלה, ואפשר לשבור אותם ולצאת מתוכם ולשנות את תולדות ההיסטוריה. זה רגע נורא יפה בסרט, וזה רגע אפילו נבון בסרט ומעצים, והופך את הדמות של וונדר וומן לדמות שהיא לא סתם דמות של קומיקס, ובכך היא גם מבדילה את וונדר וומן של גל גדות מאוד מוונדר וומן של לינדה קרטר, שבסופו של דבר הייתה מעין אקשן פיגר, הייתה מישהי שבעיקר הסתובבה עם מחשוף נורא עמוק, ואומנם כיסחה את הרעים, אבל הייתה מושא לאיזשהו סוג של, של, של פטיש, עבורי כילד בן 10 שראה אותה, אז אני לא חשבתי לא חושב שהתעסקתי בפילוסופיה שלה ובתפיסת העולם שלה בתור ילד. ובין השאר, יש לסרט הזה גם מוזיקה. לא ראה בכלל, הנרי גרגרסון וויליאמס הלחין, במין פסקול כזה קלאסי, כמו של פעם, שגם לזה אני קצת מתגעגע, שלפעמים קצת יותר מדי פסקולים עם טופים, וקצת יותר מדי פסקולים רק עם רעשים, ופתאום בא לי קצת איזה פסקול כזה, כמו של פעם, של תזמורת כזאת עבה, שמנה, עם הרבה מאוד כלים, ועם איזה נעימת נושא, ככה סוחפת, ובכמה מקטעי המפתח בסרט, הם קטעים שמובלים על ידי מוזיקה, מוזיקה כזאת דרמטית סוחפת, מאוד קלאסית, מאוד אולד פשן, וקצת תפיסת האולד פשן של הסרט הזה, אז לפחות ברגעי המפתח שלו, מאוד מצא חן בעיניי. אז ברקע אנחנו נשמע קצת את הקטעים מתוך הפסקול של Wonder Woman. בואו נדבר רגע על Wonder Woman ביחס לשאר הסרטים בסדרה. אני חושב שכולם מרגישים בצורה די דומה שעד כה ההחייה מחדש של עולם גיבורי על של DC לא עלה יפה מבחינה אומנותית. מבחינה כספית, אני חושב שהאולפנים, אני חושב שהם ציפו ליותר, אבל הם לא במצוקה, כי אנחנו, כולנו, כל העולם, כל כך סקרנים, שאנחנו הולכים לראות את הסרטים ואז מקטרים עליהם כהוגן, אבל הולכים לראות אותם. אבל אני תוהה, כמה מעריצים יש בעולם לבטמן נגד סופרמן? כמה אנשים, חוץ מזה שבעוד כמה שנים יגידו, זה בעצם לא יעשה את כל כך נורא כמו שעשו ממנו, וכאילו יגלו אותו מחדש, עד כמה אנשים באמת אהבו את הסרט, וכמה אנשים הוא השפיע עליהם, כמו שסופרמן המקורי השפיע על דור שלם של צופים ושל יוצרים ושל אנשים שרוצים להידמות לסופרמן ולהיות כמו סופרמן ולעשות סרטים כמו סופרמן. ויש לי תחושה שבטמן נגד סופרמן והסרטים שבאו לפני זה, גם איש המן אוף סטיל שהקדים אותו, וגם סויסד סקוואד, יחידת המתאבדים שבאה אחריו, היו פחות ממה שרצינו, פחות ממה שציפינו, והייתה תחושה שהיקום הזה שברא זק סניידר לא נראה טוב, לא נראה טוב, הוא לא חכם, והוא בעיקר גם לא כיפי. כי סליחה, אני מחפש את התבונה ואת החוכמה ואת האינטליגנציה, אבל אנחנו קודם כל באים בשביל איזשהו סוג של התלהבות. ולכן כולם באים, לפחות אני, כמו רבים, באתי לוונדר וומן עם ציפיות נורא נמוכות. מאוד קיוויתי שגל גדות תהיה מצוינת, אבל ציפיות נמוכות, כי אמרתי, מה הסיכוי שדווקא הסרט הזה, כי הבטיחו לנו כבר ביחידת המתאבדים שזה יהיה סרט אחר, לא כמו זק סניידר, וזה היה עוד יותר גרוע מהסרטים הקודמים. אז קודם כל, באופן היחסי, ביחס לסרטים הקודמים, אז Wonder Woman הוא שיפור ניכר, הוא סרט שלרגעים ארוכים ממנו ממש נהניתי. אמרתי לכם, יש בו תבונה וחוכמה, ויש לו אפילו משהו להגיד. יש בו רגעים גם יפים של אקשן ושל קולנוע, הכל באמת בלב הסרט, במרכז הסרט, בכל הסצנות בלונדון ובצרפת בימי מלחמת העולם הראשונה. מה שכן, לקראת סופו, זק סניידר נראה שתפס פיקוד או באופן מנטלי או ממשי, והחזיר את הקרשנדו הקומיקסי שלו, שכשאתם נמצאים בעולם שיש בו משהו אמיתי ואמין, אז פתאום לחזור למציאות קומיקסית שהיא כל כך מופרכת, לי היה קשה לעשות את הזיגזג הזה. זה נכון ומתבקש מבחינת העולם, כלומר אני יכול להצדיק את זה, אני מבין את זה, אני מבין למה היה חשוב להם שבסופו של דבר Wonder Woman תישאר בתוך עולם של קומיקס, לא רק תהיה דמות שמשפיעה על תולדות ההיסטוריה האמיתית כפי שאנחנו מכירים אותה, אלא באמת
בסופו של דבר להציג מולה גם נבל קומיקסי, מישהו כזה שהוא נמצא מתוך העולם שלה. אז זה הגיוני, אבל נהניתי מדי בשעה שקדמה לה לחלק הסיום, בשביל שאני אצליח להתמודד עם זה שהסוף הוא באמת פשוט סוף של ללכת מכות מול ארכי נבל מעולם הקומיקס, ואז כאילו לאורך כל הסרט, האויבים שלה, או הדברים שוונדר וומן נלחמת בהם, זה סטריאוטיפים ומעמדות וקונספציות חברתיות, והיא בעצם נלחמת בחברה. ופתאום, בסופו של דבר, שיש פשוט סתם איזה קרב אגרופים בינה ובין נבל, נורא הקטין לי את הסרט, ופתאום הזכיר לי גם ויזואלית את אותם רגעים שקצת היו מקושקשים לי בבטמן נגד סופרמן הזה, ככה המקום שהקטין את הסרט. וגם אני בדילמה לגבי הפתיחה של הסרט, כל הקטע שמתרחש באי של האמזונות, שהוא חשוב, כי אנחנו צריכים להבין מאיפה דיאנה מגיעה, אותה דיאנה פרינס שתהיה, דרך אגב, המילים וונדר וומן לא נאמרות בסרט, זאת גם צריך לומר, היא דיאנה לאורך כל הסרט. צריך להבין מאיפה היא באה, אבל לא יודע, לא, רגשתי שזה אפשר היה, זה יכול להיות הרבה יותר קצר, אנחנו מבינים שהיא כאילו, שהיא מישהי שלא מוכנה שיגידו לה לא. היא לא מוכנה שיהיה מישהו שינהל אותה, היא רוצה להיות בעלת הבית, היא רוצה להיות הבוסית. אז והיא גדלה בתור בת של מלכה, ואחות המלכה היא מפקדת הצבא, והיא גדלה לתוך זה, והיא רוצה להיות ראויה גם למעמד, וגם רוצה להיות יותר טובה מכולם. וכל הדברים האלה הם חשובים והגיונים, אבל הם גם משתמעים מהדמות, אז רמת הפירוט שהסרט יורד אליה, לא יודע, אפשר היה, אני חושב, לקצר שם. אז הייתי ספקן בתחילת הסרט, הייתי מהוסס בסוף הסרט, אבל באמצע הסרט הייתי לגמרי בעדו, ואני מודה ואני מתנצל, לאורך כל הסרט המשכתי לזמזם את הנעימה הזאת. התחלתי לראות את וונדר וומן בטלוויזיה בערך מ-1978-79, זאת הנעימה שאני זוכר, הנעימה בלי השירים, קצת יותר מעודקת, קצת יותר חצוצרות. ואחד הדברים שחשבתי עליהם זה שהסרט מתרחש במלחמת העולם, או The Great War, הם לא ידעו אז שזאת מלחמת העולם הראשונה, אבל מלחמת העולם, World War, זה WW, ווונדר וומן זה WW, אז תהיתי האם זאת הסיבה שהלוגו שלה הוא WW, כי בעצם נכנסה לתוך המיתולוגיה שלנו במלחמת העולם, ב-World War. וגם אני צריך לשאול את השאלה שאני תוהה האם אנחנו נקבל עליה תשובה בסרט ההמשך. אם Wonder Woman נכנסה למלחמת העולם הראשונה ובמידה מסוימת עזרה להכניע את מלחמת העולם הראשונה, אני לא יכול שלא לשאול איפה הייתה וונדר וומן בשואה. שיר הסיום הוא של סיה, ולפי החישוב שלי זה שיר סיום חמישי שסיה שרה בקולנוע בסרטים מאז תחילת 2017. I felt you walk right through me.
You're the thing that I invoke. My old persistent ghost sent to make me crazy.
And oh, it's hard now. The time it works out.
יחד עם לברינת, To Be Human, זה השיר שחותם את, את Wonder Woman. זה שורה תחלונה סבבה, לא יותר מזה, לא פחות מזה, פשוט סבבה. סרט שבסופו של דבר, ברובו, הוא פשוט מהנה, וממש 87% מהנה הזאת, רשומה על שמה של גל גדות, היא ממש הייתה נהדרת. אז זה ה... זה זה. לפני כמה שבועות שאלתי אתכם מה עושים עם נטפליקס, איך אפשר לדבר על נטפליקס, עד כמה לתת להם חשיבות בתוך עולם הקולנוע שלנו, האם בכלל זה קולנוע או האם זה טלוויזיה, והנה לא רק אנחנו מתעסקים בשאלה הזאת. בשבוע שעבר בפסטיבל כאן זאת הייתה השאלה, מה עושים עם נטפליקס, האם נטפליקס הם קולנוע או טלוויזיה, האם סרטים שלא, סרטי, כן, פיצ'רים, סרטים עלילתיים באורך מלא, שלא מוקרנים באופן מסחרי בבתי קולנוע, האם יש להם רשות למשל להתחרות בפסטיבל קאן? פסטיבל קאן חשב שכן, והזמין שניים מהסרטים לתחרות הרשמית שלו, בעלי בתי הקולנוע בצרפת צעקו ואמרו, מה פתאום? לא יעלה על הדעת שסרט שלא מוקרם בבתי הקולנוע יתחרה בפסטיבל קולנוע. מי שתמך בדעתם של, של, של בעלי בתי הקולנוע היה פדרו אלמודובר, יושב ראש חבר השופטים, שאמר שהוא לא מעלה על דעתו סיטואציה שבה סרט שלא מוקרם בבתי הקולנוע יזכה בדקל הזהב. אמר ועשה, ואף אחד מהסרטים של נטפליקס לא קיבל אף פרס בפסטיבל, ושני סרטים של במאים מאוד מאוד משמעותיים, ג'ונג בונג-הו הקוריאני ונועה באומבך האמריקאי, לא סרטים, לא יוצרים זוטרים בכלל, אבל הם בחרו את נטפליקס בתור הבית שלהם, ההפצה שלהם, הפצה שהיא בעצם הפצה דיגיטלית, ולא הפצה בעותקים פיזיים באולמות. וזה עניין עקרוני אצל נטפליקס, נטפליקס נחושים, באופן קצת דווקאיסטי צריך להגיד, להיות החברה שתשנה את האופן שבו אנשים רואים סרטים, מתוך הבנה שהעתיד מצוי בצפייה בסטרימינג, בסלון ביתנו, על מסקינו הגדולים, ה-HD 50 אינץ' עם מערכות הסיראונד המשובחות שלנו, עם זה שאנחנו יכולים לקרוא SMS'ים ווואטסאפים בלי להפריע לאנשים סביבנו. שזה העתיד. סרטים גדולים, כמו Wonder Woman, ימשיכו להגיע לבתי הקולנוע, והקהל ימשיך להגיע אליהם. אני לא חושב שיש חשש לסרט כמו מהיר ועצבני, אבל הסרטים הקטנים יותר, ונועם באומבך באמת מייצג את הסרטים האלה של, של יוצרים, שיותר ויותר קשה להם למצוא מימון, כי יותר ויותר קשה להם למצוא מפיצים לסרטים שלהם, כי מגיע פחות ופחות קהל. והקהל שיש להם בסופו של דבר, הוא קהל שיושב בבית ויראה את הסרטים, בסיבוב השני שלהם. אז נטפליקס אומרים, ושוב, הם אומרים את זה בנחישות דתית ממש, שהם לא רוצים להיות הסיבוב השני, הם רוצים להיות הסיבוב הראשון. המתחרים הגדולים שלהם של נטפליקס הם אמזון, שעושים דבר דומה, זה גם שירות סטרימינג של אמזון, חנות הקמעונאית, שגם הם מפיקים סדרות טלוויזיה, ואמזון ונטפליקס בעולם הטלוויזיה, כלומר בתחרויות על סדרות הטלוויזיה, באמי ובגלובוס הזהב, הם מתחרות מאוד, שהרשתות האלה זו בזו, טרנספרנט של אמזון, מול בית הקלפים או כתום השחור חדש של, של, של נטפליקס. בעולם של הטלוויזיה הם כבר התקבלו, שתי החברות האלה. בקולנוע זה יותר קשה, ואני חייב להגיד שאני נמצא בדילמה. אני מבין שלשם העולם הולך, אבל אני גם רוצה להיות קצת כמו פדרו אלמודובר, ולהגיד רגע, אבל עוד לא, חכו שנייה, עוד לא, תנו עוד קצת. אז אמזון קיבלו החלטה טקטית מאוד משמעותית לפני שנה, כשהם באו לפסטיבל סאנדנס, הם אומרים ליוצרים שהם קונים מהם את הסרטים, אומרים, תקשיבו, אנחנו קונים מכם את הסרטים, אבל תהיה גם הפצה קולנועית. תהיה הפצה בבתי קולנוע. דוגמה לזה הוא מנצ'סטר ליד הים, סרט של אמזון, או הסרט האחרון של וודי אלן, שהוא גם סרט של אמזון, אבל יצא בבתי הקולנוע כרגיל, והוא גם נמכר למפיצים בינלאומיים כרגיל. בישראל הוא הופץ על ידי... שני הסרטים לופצו על ידי מפיצים מוכרים. ורק בסיבוב השני, ובעיקר באמריקה, הוא מגיע לסטרימינג באמזון. אבל נטפליקס לא מוכנים לעשות את זה, הם לא מוכנים להיות מספר שתיים. הם רוצים להיות הראשונים בתור, ונשאלת השאלה האם, איך זה יעבור. אבל העניין הוא שנטפליקס עושים יותר ויותר סרטים, עד עכשיו הם התמקדו בסרטים של אדם סנדלר, כי הם רצו את הקהל הצעיר יותר, שבמילא יושב בבית מעשן ולא יוצא לקולנוע, רצו אותם. עכשיו הם נכנסים לתוכן שהוא קצת יותר בוגר. אז אין מנוס, אני חושב, מבחינתי, גם כי אני בסך הכל נורא נהנה מהתכנים שלהם, מדי פעם להקדיש או פינה שבועית או התייחסות תקופתית לתכנים של נטפליקס. אז הנה כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם אפרופו נטפליקס. אני רוצה להתחיל דווקא לא מקולנוע, אלא מהדבר שאני הכי אוהב, אצל נטפליקס, זה מופעי הסטנדאפ. נטפליקס עושה במידה מסוימת הרבה דברים דומים למה ש-HBO עשו. כשהם פרצו בתחילת שנות ה-90, הייתה פריצה נורא גדולה, HBO הייתה קיימת הרבה זמן לפני זה, אבל פתאום רצו לפרוץ נורא פנימה לציבוריות הכללית, להגדיל את המינויים שלהם, ואז הם מאוד השקיעו גם בתוכניות, בעיקר בתוכניות דרמה, סופרנוס, המופע של לארי סנדרס, ועוד דברים אחרים, אבל גם המון ספיישלים של סטנדאפ. במידה מסוימת, HBO עזרה להזניק קריירות של אנשים כמו קריס רוק, שאי אפשר לבטל את ההצלחה המיינסטרימית שלו, מההצלחה של מופעי הסטנדאפ שלו ב-HBO. אז זה אחד הדברים שנטפליקס ממש מעתיקה מ-HBO ומתחרה בהם, ועושה עבודה נורא יפה. מופעי הסטנדאפ שלהם מצוינים, ועלו ארבעה מופעי סטנדאפ שאני ראיתי, עלו הרבה יותר, ממש מעלים לדעתי אחד בשבוע, אבל של יוצרים, של אומנים שצריך לשים לב אליהם, ושאנחנו מכירים אותם, אז בואו נעשה לכם קצת סדר. קודם כל, יש את המופע החדש של אימי שומר, ואת המופע החדש של לואי סי-קיי, ופה אני צריך להגיד, גם אימי שומר וגם לואי סי-קיי, שני סטנדאפיסטים וקומיקאים בכלל, מעולם הטלוויזיה, שאני מאוד אוהב אותם, אני מאוד אוהב את הגישה שלהם, לואי סי-קיי, שאפשר לראות גם את מופעי הסטנדאפ הקודמים שלו בנטפליקס, או באתר שלו, lucy.net, אני חושב. הוא סטנדאפיסט נפלא, בעיניי הוא פילוסוף של, של, של סטנדאפ, הוא מישהו שמאיר באופן מאוד יפה את, את העולם שלנו, את, את, את תחלואי העולם שלנו, ועושה את זה באירוניה נורא גדולה. אבל בספשייל הזה, שאני תוהה עד כמה הוא דומה למה, להופעה שאיתה הוא הגיע לירושלים, בקיץ לא הייתי בה, אני חייב להגיד שהתאכזבתי, התאכזבתי כי פתאום לואי סי-קיי היה איש נורא מריר, ובדרך כלל אני מכיר אותו כמישהו שהוא פסימי לגבי העולם, אבל הוא מציג את הבאגים של העולם בצורה נורא מבריקה, והוא קצת, ברגע שהוא מדבר על זה, הוא נותן לנו איזשהו סוג של אופטימיות שאפשר לתקן, אם רק נהיה מודעים למה שמקלקל אותנו, למה שמונע מאיתנו להיות אנשים טובים יותר, למרות שאנחנו תמיד כולם רוצים להיות אנשים טובים יותר, אבל אנחנו לא פועלים על פי האופן שבו אנחנו חושבים שהעולם צריך לפעול בו. ופתאום בסטנדאפ הזה היה בו משהו מאוד מריר, מאוד כועס, ובשבילי זה לא מצחיק. אז ממש הרתיע אותי. אני צריך להגיד שלואי סי-קיי מבחינת כוח יצירתי בטלוויזיה, עכשיו נמצא באיזשהו סי, אומנם את הסדרה שלו הוא הפסיק, אבל הוא כאקזקטיב פרודוסר, הוא עכשיו המנטור של כמה מאנשי הטלוויזיה יותר מעניינים, בעיקר סדרה Better Things, ו-One Mississippi, ו-Basket, כן, Baskets, סדרות קומיות עצובות מאוד, אבל חלקן מבריקות, Better Things, בעיניי הדבר הכי קרוב לסדרה של לואי שהייתה בטלוויזיה בתקופה האחרונה, וזה היה נפלא, ולואי גם אקזקטיב פרודוסר, גם שותף לכתיבה וגם ביים כמה פרקים. אז אני אוהב את לואי, אבל הספיישל סטנדאפ הזה נורא דיכא אותי. אימי שומר היא מישהי שאהבתי, טריינרק שלה, הסרט שהיא כתבה ושיחקה בו ושביים ג'אד אפטאו, ואת הסדרת מערכונים שלה, הייתה מאוד מצחיקה בעיניי, והספיישל סטנדאפ שלה היה מביך, היא כאילו נדמה היה שהיא הגיעה עם חומר, ככה זה נראה, לא כתוב, ואיזשהו סוג של מישהי שרק רוצה ככה לקייף ולעשות חיים ולזרוק כזה, לשלוף דברים מהמותן, עכשיו אני מבין שבשביל לעשות כאלה דברים זה לא יכול להיות שלוף מהמותן, זה מן הסתם מאוד מתוכנן ומאוד כתוב ומאוד עשוי, לא מצלמים משהו כזה בספונטניות, אבל זה פשוט היה חסר צורה, והבנתי את זה ברגע שראיתי את שני המופעים האחרים שעליהם אני רוצה להרחיב, עליהם אני רוצה להמליץ לכם, הרגע הזה שבו אני מבין שמופע סטנדאפ טוב, הוא בעצם איזשהו סוג של יצירת תיאטרון, שיש לה איזשהו מבנה, שנדמה לנו שהמבנה הזה לא קיים, כי סטנדאפ זה איש אחד עומד מולנו, ונראה שהוא כאילו שולף ומגיב למה שקורה, או מגיב למה שקורה בעולם, או מגיב למה שקורה באולם, ונדמה שזה משהו נורא ספונטני, אבל ברגע שאתם רואים מופע סטנדאפ באמת טוב, אתם מבינים שזה ממש איזושהי יצירה תיאטרלית, שיש בה איזשהו אלמנט של ספונטניות, אבל גם זה נורא בנוי היטב. ומי שגרם לי לשים לב לזה, זה סטנדאפיסט, שאני לא כל כך הכרתי לפני, זה פעם ראשונה שראיתי אותו בהופעה, הכרתי אותו כקולנוען מאוד עצמאי, מייק ביריבינגליה, Thank God for Jokes נקרא המופע סטנדאפ שלו, וזה באמת יותר קצת דומה למין ערב תיאטרון, מונולוג תיאטרלי, כי זה כתוב כל כך יפה, הוא מספר את סיפור חייו כקומיקאי, מחלומותיו להיות קומיקאי כנער, שלא זכה לתמיכת הוריו, ועד לזה שהוא באמת נהיה מישהו שקומיקאים מכירים, אבל קהל הרחב לא כל כך מכיר. אני חושב שמייק פירבגלי, אנחנו ראינו אותו גם בסדרה של לואי, הוא הופיע בכמה פרקים. זה היה כל כך יפה, גם מצחיק וגם חכם וגם שנון, וגם בנוי באופן כזה שפתאום אתם מבינים שהאיש בעצם יש לו איזשהו תסריט בראש. תסריט, מצד אחד גם התגובות המיידיות אל מה שקורה באולם, אבל גם איזשהו מבנה שבסופו של דבר כל אלמנט שאנחנו דיברנו עליו בהתחלה יחזור וישרת אותנו לקראת סוף הערב. וזה באמת מופת של כתיבה, וזה רגע כזה שהוא מאיר עיניים של מישהו שבאמת ישב וכתב את זה ומציג לכם את הדבר הזה. זה מצליח להיות גם נורא ספונטני וגם בנוי נורא יפה. והאיש השני הוא כבר קומיקאי הרבה יותר מיומן והרבה יותר ותיק, והוא מנסה לעשות עכשיו קאמבק אחרי תקופה ארוכה מאוד שבה הוא נהדר מהבמות, זה דייב שפל. אני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים של נטפליקס, שהם הכתימו את דייב שפל על זה שהוא מצלם להם 4 הופעות בחודשים הקרובים, 2 מהם כבר עלו בנטפליקס. תתחילו עם הראשון, אני חושב שהוא הטוב מבין השניים. דייב שפל עבר איזשהו סוג של אפיזודה לפני 9-10 שנים, עם סוג של התמוטטות עצבים שגרמה לו לפרוש בצורה נורא דרמטית מהסיטקום שלו, ופרש גם מהבמה אחרי שהוא התרסק בהופעות. הזכיר לי קצת סיפורים שהייתי שומע על אורי זוהר בסוף שנות ה-60, על זה שהוא מגיע להופעות שיקור, שטוי, מסומם, ופשוט מאבד את הקהל לגמרי. אז נדמה שזה מה שקרה לו, והוא מדבר על זה. ושוב, יש פה מישהו שמצד אחד מספר בדיחות בקצב מסחרר, וגם מספר סיפורים קצרים, וגם אנקדוטות, אבל בסופו של דבר, כשאתם עוברים את כל הערב, וכל הופעה כזאת, זה משהו כמו 70-75 דקות, זה לא נורא ארוך, אבל כשאתם עוברים את כל הערב, אתם פתאום מבינים שיש לזה איזשהו מבנה, ויש לזה איזשהו היגיון, ושהוא לוקח אתכם לאיזשהו סוג של מסע, והוא מסע, ודייב שפל הוא עושה את מה שהתלהבתי ממנו מלואי סי-קיי בדברים, בספיישלים הקודמים שלו. הוא באמת מאיר לנו את עולם המוסר הפגום של העולם שלנו, בעיקר את העולם של הסטנדרטים הכפולים, וגם את הרעיון הזה שאנחנו לא מצליחים, יש לנו איזושהי תפיסת עולם, אנחנו מאמינים במשהו, אנחנו חושבים שמשהו הוא נכון, אבל אנחנו לא מסוגלים לפעול תחת התפיסות העולם האלה שלנו. פילוסופיה יפה, אבל לכו תפעלו תחת זה. אז הוא מאיר לנו את הדבר הזה. ואחד הדברים שמאוד מעניינים, והוא נוגע בטבויים, והוא גס רוח, והוא וולגרי מאוד, והוא מערב, משלב בתוך אותה בדיחה, הרגע שהוא נורא נוגע ללב ונורא מאיר עיניים, עם פאנץ' וולגרי בטירוף שגורם לכם ככה להתאבט ומהפך את כל מה שהוא אמר לפני זה. אבל בין השאר הוא מדבר שם על מה שאני חושב שהוא נורא רלוונטי לדור שלנו. הוא בן 40 וקצת, אני בן 40 ויותר, אבל זה פחות או יותר העשור שלנו, שבו אנחנו צריכים להתמודד עם ההבנה שהאנשים שגדלנו עליהם, הגיבורים שלנו, הם כנראה היו מאוד פגומים. הוא מדבר באופן ספציפי על אוג'י סימפסון ועל ביל קוסבי. אנשים שהיו הגיבורים שלו כילד, ואז ההבנה שאחד הוא רוצח והשני הוא אנס. ואיך מתמודדים עם זה? איך בן אדם שיגדיר את עצמו כמישהו, אלה אנשים שאני מעריץ, אלה אנשים שאני רוצה להידמות להם, אלה אנשים בתור נער שחור, כן? אצלו. אלה הגיבורים שלי, גיבור התרבות שלי, ופתאום שהם כאלה חוטאים נוראים, מה עושים עם זה? ויש לו שם מהלך מאוד יפה. בקיצור, תראו את זה. דייב שפל, הספיישל שלו, וזה מצחיק בטירוף, מצחיק עם דמעות בעיניים, רוב שזה מצחיק. וולגרי, אבל גם מאוד מצחיק. שיר. We'll be right back. ועוד מנטפליקס בסוף השבוע האחרון עלה שם סרט פיצ'ר פילם חדש, שלא עבר לא בפסטיבל הקולנוע ולא בבתי הקולנוע, בחורה עולמית בסלון שלכם ביום שישי האחרון. סרט חדש של ברד פיט, ושוב, צריכים להבין שכרגע נטפליקס, הטקטיקה שלהם זה לכבוש עמדות, זה להגיד, השגנו את. אז הם השיגו את אדם סנדר, השיגו את דייב שאפל, עכשיו הם השיגו את ברד פיט. כלומר, ברד פיט בחר ללכת כבר בשלב ההפקה, לא בשלב ההפצה, הרבה פעמים סרט גמור, ואז מחפשים מפיצים, ואז הולכים לנטפליקס, כי אף אחד אחר לא מסכים, לא לוקח את הסרט, הוא לא מציע מספיק כסף. ואז זה מין סוג של תוכנית ברירת מחדל. אבל במקרה הזה, למיטב הבנתי, ברד פיט הגיע אל נטפליקס, או הם הגיעו אליו, בשלב מימון הסרט, לפני שהם יצאו לצלם. טד סרנדוס, סגן הנשיא לענייני תוכן, או איש התוכן הבכיר של נטפליקס, רשום כמפיק בסרט, אז הוא ממש כמו ראש אולפן בסרט הזה. הסרט נקרא War Machine, מכונת מלחמה. הבמאי והתסריטאי הוא דיוויד מישוד, במאי אוסטרלי שהתגלה והתבלט בזכות הסרט שלו Animal Kingdom, ממלכת החיות, שגם הפכה אחר כך לסדרת טלוויזיה, סרט פשע מאוד קודר, מאוד אפל, ופה הוא כותב ומביים בהפקת ברד פיט, ונראה גם שביוזמת ברד פיט, סרט, מעין סרט מלחמה, זה סרט מלחמה בלי מלחמה, עם קצת מלחמה, וסתירה פוליטית על המעורבות האמריקאית, הצבאית האמריקאית בעולם, באופן ספציפי אפגניסטן, וזה סרט מאוד ביקורתי כלפי ממשל אובמה. ובמידה מסוימת, כשרואים את הסרט הזה, אז שוב, מבינים משהו על העולם שבו אנחנו חיים, על התסכול הזה של אנשים שמאוד חשבו שאובמה יהיה איזשהו סוג של שינוי, אבל בפועל לא. ואז הסרט הזה אומנם נכתב וצולם, כשאובמה היה הנשיא עדיין, ובמידה רבה הוא מין סתירה על התקופה שלו, תקופה של חוסר עונים או חוסר ביצוע, או של ערכים גדולים שלא באו לידי ביטוי בביצוע בעולם, אבל בדיעבד היום הוא מסביר לנו משהו על איך זזנו לתוך עולם שבו טראמפ הוא הבן אדם, זה מישהו שלאנשים כך נדמה שהוא יהיה ביצועיסט, אני לא רואה אותו ביצועיסט, אבל זה אולי הדימוי שהיה לו. טראמפ לא נמצא בסרט, אבל אובמה חוטף על הראש לא מעט בסרט הזה. זה, כותרות הפתיחה אומרות לנו שזה בהשראת סיפור אמיתי, דברים שקרו באמת, אבל על הדמויות שונו, ברד פיט, מגלם גנרל, 4-star general, שמקבל את המינוי לעמוד בראש הכוחות המאוחדים של צבא ארצות הברית וקואליציית הצבאות בכוח השיטור באפגניסטן. ואנחנו מקבלים את הפורטרט של הדמות הזאת, ובמידה מסוימת הדמות הזאת של הגנרל הזה, אני חושב שהיא אמורה להיות מעין איזושהי מטאפורה לאמריקה כולה. הוא נורא אנרגטי, והוא מצוין בניהול, וכשהוא מגיע אז ממש אנשים הולכים אחריו ורוצים להיות עושי דברו, והוא משנה מיד את כל האסטרטגיות ואת הטקטיקות ואת הניהול, והוא כנראה מנהל מצוין, וכל מה שקשור בדבר הזה של ניהול. אבל בסופו של דבר, כשזה מגיע לביצועים בשטח, הוא לא באמת מצליח לעשות הרבה, וזה באמת סרט על אוזלת יד, סרט על רצונות שלא מצליחים להתגשם, ואולי טוב שכך, כי נדמה שהאיש הזה רוצה קצת יותר מדי, הוא גנרל, לכן כשהוא מגיע לאפגניסטן, הדבר ראשון שהוא רוצה לעשות זה לצאת למלחמה. והחזון שלו, של איך לפתור את את הפקק שיש שם בין אל-קאידה ובין שאר העולם, זה פשוט לצאת ולכבוש את האזור שעדיין לא ניתן לכיבוש, והוא בעצם מתמודד עם זה שהוא צריך לנהל אוכלוסייה אזרחית. אז יש בזה גם אלמנט שאני חושב שהוא גם רלוונטי לחיינו, אבל זה בוודאי אחרת כאן בארץ. אבל זה איזשהו שיעור בנושא הזה של איך להביא אנשים שיש להם את היכולת, והם כנראה לא טיפשים, הם אולי טיפשים מבחינת אינטליגנציה רגשית, אבל יש להם את היכולת הביצועית והיכולת השכלית, לעשות את הדברים אבל הם לא מצליחים לעשות את זה, הם לא מצליחים פשוט מהסיבה הפשוטה שהם לא מצליחים להבין את העולם שבתוכו הם חיים. ויש את ההתנגשות הזאת כל הזמן בינם ובין העולם. ויש אלמנטים סאטיריים, כלומר, אני רואה את דיוויד מישוט וגם ברד פיט מגיע מהעולם הזה של האחים כהן, אז אני רואה את ההשפעה של האחים כהן על הסרט הזה. אני רואה ההשפעה של סרט כמו שלושה מלאכים של דיוויד או ראסל על הסרט הזה. אבל בסופו של דבר, וזה גורם לי גם לחשוב על הדבר הזה שאנחנו מדברים על נטפליקס, שהאם נטפליקס הם הופכים להיות בית לסרטים דרג ב', לסרטים שמגיעים אליהם כי אף חברה אחרת לא מוכנה לגעת בהם, כי הם עוד לא מספיק טובים, כלומר זה המצב שאנחנו נגיע אליהם, כי הסרט לא גמור, הוא לא שלם. יש בו משהו מאוד מורפל ומורבב, וזה לרגעים, לרגעים זו סטירה, אפילו מצחיקה ושנונה וארסית, ורגעים זה דרמה ממשית, שהיא נורא נוגעת ללב, או קוראת, או אפילו מלחיצה, והתמהיל הזה הוא בעייתי, הוא לא נעשה בידיים מספיק אמונות ובוטחות, כלומר שוב, אני מנסה לחשוב על מישהו כמו סטיבן סודרברג, על מישהו כמו, כמו האחים כהן, שיכול לנהל את הסרט הזה ואת הטון, טון המשתנה שלו, בצורה קצת יותר, יותר טובה ויותר משמעותית, ובסופו דבר גם שתהיה יותר אפקטיבית ליצירה הסופית, כי אני לא לגמרי מבין בסופו דבר את הדמות הזאת, כי ברד פיט בוחר לגלם אותה כקריקטורה. הוא מגלם את הדמות הזאת שהיא נמצאת בסרט מתחילתו ועד סופו, כמין פופאי, באופן שבו הוא מחזיק את הפה, באופן שבו הוא מדבר, באופן שבו הוא עוצם עין אחת, באופן שבו הוא רץ. כנראה שזה מבוסס גם על, 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 על דמויות אמיתיות מהעולם הצבאי האמריקאי. אני סומך על התחקיר שגם הבמאי וגם השחקן עשו בעולם הזה. אז ההקצנה, אני מניח שהיא מבוססת על אנשים אמיתיים, אבל אני שרואה את הסרט ולא מכיר את העולם, הדמות הראשונה שאני חושב עליו זה שהוא בעצם עושה לי איזשהו סוג של פופאי מולי. ואז באמת יש איזשהו רעיון, האם זה סרט של רוברט אלטמן כמו מש, או סתירות צבאיות אחרות. אז יש פה כל מיני אלמנטים שבחלקם מוצלחים, ושנונים למדי, כלומר, אני חושב שרוב הסרט בתחילתו, כשהוא מציג את העולם שבתוכו פועל הגנרל הזה, את העולם של אפגניסטן, והוא מציג לנו מי נגד מי, אז זה ממש פוקח עיניים, ברמה כזאת שאנחנו רואים את האבסורד שבתוכו העולם הזה פועל, של המון כסף שמוזרם לתוך משהו שבאמת לא יכול לתפקד, לא יכול לקרות. אז נגיד, יש משהו כמו 20-25 דקות של אקספוזיציה, של העולם שבתוכו הדמות הזאת פועלת, שזה מרתק, זה מרתק, זה מעניין, זה מצחיק, זה אבסורדי, זה משונה, זה ביקורתי, זה ארסי, אתם שואלים, יכול להיות שזה אמיתי, זה באמת ככה, אז, וכנראה שכן, כנראה שזה ככה. אבל אז הסרט הולך ומתקדם, ומישהו, דמות שמצד אחד מנסה להפעיל את הכלים הצבאיים, מצד שני מנסה ללכת בנתיבים, של דיפלומטיה שהם נורא מסובכים לה, אבל בעיקר מה שיש בסרט, ולכן יש בי איזושהי חיבה מסוימת, אני לא יודע מי אחראי על הליהוק, האם הליהוק הזה הוא בא ממוחו של ברד פיט או ממוחו של דיוויד מישוט, אבל יש פה נוסטלגיה נורא יפה לשנות ה-80, את אשתו של ברד פיט מגלמת מג טילי, אתם זוכרים אותה מהחברים של אלכס, את אחד היועצים הפוליטיים מגלם גריפין דן, הגיבור של שיגעון של לילה, של מרטין סקורסזי. אנטוני מייקל הול, ממועדון אורחת הבוקר, מופיע באחד התפקידים. אז יש לו לא מעט דמויות משנה בסרט, שהם כולם היו כוכבים גדולים לרגע, בזכות סרטים אדירים שהם עשו בתחילת שנות ה-80. אז יש... יש רגע כזה בסרט שפותם מבנים, או מישהו פה מנסה להחיות לנו את הזיכרונות ולהראות לנו כמה שהזדקנו מאז. הוא יכול להיות גם עניין של קהל יעד, כלומר, נטפליקס רוצים אותי, שמי גדל בשנות ה-80, בתור הקהל שלהם כיום, אז מביאים את גיבורי התרבות שלי משנות ה-80 אל המסך, ואומרים לי, הנה, תראו, החזרנו לכם אותם. יש פה קטע. ואחד הדברים שמעניינים בסרט, ושעוזרים לזה שהסרט לא לגמרי ברור בטון שלו, זה שאת המוזיקה שלו כתבו ניק קייב ווורן אליס. עכשיו, אני אמרתי, שמעתי לא מעט פסקולים, אני חושב שהם כותבים פסקולים נפלאים, ואמרתי בעבר שכשאתם רואים שניק קייב ורון אליס חתומים על הפסקול, אתם יודעים שזו לא קומדיה. ראיינתי פעם את רון אליס ואמרתי לו את זה, והוא צחק. מזה הוא אומר, כנראה שאתה צודק. והנה סרט שהוא יחסית קומדיה, או יחסית קליל יותר, יש לו לפחות סטירי במובן הארסי של המילה, ועדיין למוזיקה, שיש בה מוזיקה שהיא לא משדרת כלילות, היא משדרת איזשהו כובד. אז מצד לך מוזיקה נורא יפה וניק קייב, ואיזה כיף. מצד שני, זה גם בכלל דברים שקצת מבלבלים בסרט, של כאילו, לאן אני אמור לנטות, מה אני אמור להרגיש בסיטואציה הזאת. אז זהו, זה מכונת מלחמה, סרט של דיוויד מישוד עם ברד פיט בתפקיד הראשי בנטפליקס, אצלכם עכשיו בבית, ואנחנו מסיימים עם... עם ניק קייב את סינמסקופ ברדיו קצה. נכון? ניק קייב. נגן. זהו, זה מסקלטון טרי. זה סקלטון טרי. עד כאן סינמסקופ ברדיו קצה. חג שמח, שבוע שמח. סקלטון טרי. Nothing is for free. In the window, a candle. Well, maybe you can see falling leaves thrown across the sky. Jittery TV, glowing white like fire. Nothing is for free.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.